פסוק אחד אומר, בערב תאכלו מצות. פסוק אחר אומר, שבעת ימים מצות תאכלו. פסוק אחר אומר, ששת ימים תאכל מצות, ביום השביעי וכו'. הכיצד? ביום הראשון חובה. ומתי חובה? דווקא בלילה, שנאמר בערב תאכלו מצות. כל ששת הימים, רשות. רצה, אוכל, לא רצה, אין אוכל. ולכן אין מברכים על אכילת מצה, רק שאוכלים מצה בליל פסח. אבל בשאר הימים, כולל היום הראשון, כשאין חובה לאכול מצה, רק רשות, פרי אדם הרי יכול להתקיים בלא אכילת מצה, יכול לאכול אורז, יכול לאכול תפוחי אדמה, יכול לאכול שאר עניינים. לכן, אין מברכים על אכילת מצה, רק בלילה הראשונה, אחר שעושים המוציא על אכילת מצה. איזה מצה יוצאים בה לידי חובת עשה מן התורה בליל פסח? מצה שהיא שמורה לשם מצת מצווה. מה זה מצה שהיא שמורה לשם מצת מצווה? יש אדם שהוא אפה מצה ונזהר שהבצק לא יחמיץ בכל ההלכות הקשורות לכך. אבל הוא לא כיוון שהוא עושה את זה בשביל שיש מצוות עשה מן התורה לאכול מצה. למה אתה עושה את זה? כדי שלא יהיה חמץ. התורה אמרה, ושמרתם את המצות. כל שימור שאתה עושה מחימוץ, תכוון שאתה עושה את זה לשם מצת מצווה. עביד לשימור לשם מצווה. לכן אומרת הגמרא משנה מסכת פסחים, חלות תודה וכיכן נזיר. בחלות תודה היה לחם של מצות. היה חלק מהם מצות. אדם עשה לו מצות. חשב שהוא ישתמש בזה בשביל קורבן תודה שלו. והנה בסוף נאנס, ולא יכל להביא את הקורבן תודה באותו זמן. ונשאר לו אותם מצות, נשארו לו אותם מצות. האם הוא יכול להשתמש בהם, לאכול בהם בפסח? כן, יכול, הם מצה, הם לא חמץ. נזהרו בהם ככל התנאים. אבל לא יוצאים בזה ידי חובת עשה של אכילת מצה בליל הסדר. הכזיתות שצריכים לאכול, הכזית שצריכים לאכול, מברכים את זה על אכילת מצה, במצה הזו לא יוצאים ידי חובה. מדוע? כי אף על פי שאינה חמץ, בכל מקום לא כיוונו לעשותה לשם מצת מצווה, אלא לשם תודה. שם הייתה מטרה אחרת. לכן, רק מצה שהיא שמורה לשם מצת מצווה, יוצאים בה ידי חובה בליל הסדר. יש אומרים שזה מדרבנן, החומרה הזו שצריכים לשמור בשם מצת מצווה. מן התורה, זה אסמכתא בעלמא מהפסוק. הפסוק הוא שמרתם את המצות, דרשו אותו במקום אחר, אל תקרא מצות אלא מצוות, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אבל, דעת הרבה ראשונים ואחרונים, שזה ממש לימוד גמור מן התורה. זה לא מדרבנן, ולכן אם אדם לא, אין לו מצה שהיא שמורה לשם מצת מצווה, הוא לא יצא בזה ידי חובת עשה. אמנם יש חולקים ואומרים, הוא יצא ידי עשה, אבל לא קיים מצוות שמורה. כאילו, לחצאין יש בו. הוא עשה חצי מצווה, בכל מקום, כדי לקיים מצווה כתקנה, מן התורה, צריך אדם שיהיה לו מצה שהיא שמורה לשם מצת מצווה. ממתי תהיה שמורה לשם מצת מצווה? גם פה יש מחלוקת בין הפוסקים. מרן כותב, כתחילה, טוב ונכון שישמרו, שמצה תהיה שמורה משעת קצירה. משעה שקצרו את החיטים, שאז הם ראויים להחמיץ, אם כל מה שהם עדיין מחוברות בקרקע, אינם ראויות להחמיץ. שזה מחובר בקרקע. אבל משעה שקצרו אותם, יבוא עליהם מים, יכול להחמיץ. אז מי שעד קצירה ואילך, צריכים להקפיד שלא יבוא עליהם מים לשם מצת מצווה. זה נקרא בשוק היום, שמורה משעת קצירה. ככה דעת הריף והרמב״ם. שאין יוצאים ידי, שצריכים לצאת ידי חובה של הכזית של המצה בליל פסח, במצה כזו שהיא שמורה לשם מצת מצווה. משעת קצירה. הראש חולק. הראש אומר מספיק שתי שמירה משעה שקרבו אותה אל המים. דהיינו משעת לישה. כי כשקוצרים, חזדשים, מבוררים, בתוחנים, אין שום מגע עם מים. מה יש לשמור? מתי צריכים לשמור שלא יחמיץ? כשבא במגע עם מים. דהיינו כשלשים את המצה. ששפכנו שם מים, אז צריכים לשים לב שלא יעזוב את העיסה בלא עסק, ומיד כשיגמור ללוש ולערוך שיופה אותה, אבל כל מה שלא במגע עם מים אין מה לשמור. ככה דעת הראש, אלא הוא אומר שמקום שנוהגים, כמו באשכנז בזמנם, שטוחנים את זה ברחיים של מים, אז צריכים לשים לב לשמור משעת תחינה, כי אז כבר מגיע, יש פה נגיעה במים. אבל במקומות שטוחנים ברחיים של בהמה, או כמו היום ברחיים של חשמל, או עבודת יד, אין בזה עניין של שמירה, אלא משעת לישה. ככה דעתו של הראש. וגם כן מרן כותב, שמן הדין הגמור, מעיקר לפחות משעת לישה. ובשעת הדחק, לפחות משעת תחינה, בשעת הדחק, אפשר אפילו לקנות קמח מהגויים, שהם תחנו אותו, ולשמור את זה משעת לישה. זה מרן משוחן ההוא בסימן תפנון ג'. כלומר, דרגה ראשונה משעת קצירה, אחר כך משעת לישה. היום כל המצות שלנו, המכונה, כל המצות המכונה שנעשו לשם פסח, כולם הם שמורות משעת לישה. וכולם מכוונים, העומדים על גבי המכונה, ואומרים לשם מצת מצווה, משעה שלשים את זה. אבל משעת קצירה, זה תלוי כבר בקוצרים. אז לכן יש שמורה משעת קצירה, ויש מצה שנקראת מצה רגילה. אבל גם היא שמורה משעת לישה. זה לא כמו אותה מצה שאמרתי קודם, שעשה אותה לשם קורבן תודה, שהיא לא שמורה לשם, שום שלב היא לא שמורה לשם מצת מצווה. כל השלבים שעשה אותה, היה לשם קורבן תודה בכלל. המצות שלנו שנעשות לשם פסח, גם הרגילות שלא נקראות שמורות, מן הדין בדיעבד יוצאים בהם מדי חוות עשה מן התורה וליל פסח. לכן אם אדם נתקע ואין לו נגיד מצה שמורה, באו לו הרבה אורחים, ויש לו מצה רגילה, לא שמורה, גם כן יוצאים בזה ידי חובה, ואפשר לברך על זה על אכילת מצה. מפני שאחר הכל, כל המצות שלנו שמורות משעת לישה. ובדיעבד יוצאים ידי חובה בשמירה משעת לישה. אבל לכתחילה, כל אחד יראה לעצמו שיקנה מספיק מצה שמורה, משעת קצירה, כאשר לכתחילה ולא יהיה בדיעבד. זה לגבי ליל הסדר. ולכתחילה, כל המצות שאוכלים, ארבע כזתות בליל הסדר, שאוכלים אותם, יש במוציא אוכלים שתי מצות, מצה מוציא, ויש אחר כך בקורך אוכלים מצה עוד כזית, וגם באפיקומן אוכלים כזית או שתיים, כל ארבע כזתות שאוכלים אותם לחובה בליל הסדר, שיהיו כולם מצה שמורה משעת קצירה לכל המסובים. אז כל אחד הרכב המסוב פחות או יותר יש לו, ויקנה לזה מצה שמורה משעת קצירה. יש מהדרין בכזית של הלילה הראשון, שיוצאים איזה עשה מן התורה, שיהיה מצה עבודת יד, שמורה משעת קצירה עבודת יד. מפני שתופסים, יש מחמירים לומרים שצריכים שיהיה לשמה במכונה, המכונה עושה מעשה גולם. מה שעומד אותו אדם ומכוון, זה לא מועיל הם רוצים לומר, רק אם יעשה אדם במחשבתו ממש. מן הדין יוצאים בזה ידי חובה גם מצה של מכונה, כי התורה לא אמרה ולשתם את המצות, וקצרתם את המצות, התורה אמרה ושמרתם. וגם כשעושים במכונה, השימון עשה על ידי בן אדם. מי שומר שלא יחמיץ, הבן אדם. שעומד ומשגיח על המכונה שתפעל כיאות. בכל מקום יש מהדרין לקחת כזית, לכזית של הזה, מצת עבודת יד. לפחות אדם יהדר כזית אחד. הכזית הראשון שמחים על אכילת מצה. כל השאר השלושה יכול להקל מצה שמורה מכונה. כי מן הדין הגמור, גם זה יוצאים בזה ידי חובה. וכן אם אדם אין לו עבודת יד למשל, גם כן יברך כתחילה בוודאי על מצה של מכונה שמורה. כמו שאמרתי, אפילו הרגילה אפשר לברך אם אין לו שמורה. אבל לכתחילה, אז זה הדרגות. מהדרין לקחת עבודת יד לכזתות, מן הדין הגמור מספיק אפילו מצאת מכונה ושתהיה שמורה משעת קצירה, אין לו גם את זה, מספיק אפילו כל המצות כולם יוצאים בהם ידי חובה ומברכים על אכילת מצה, מפני שכל המצות שלנו הן שמורות משעת לישה על כל פנים. עכשיו איזה מצות לקנות? יש בשוק כמה סוגי מצות, כמה חברות. יש מצות שנקראות מצות רגילות, שהמחיר שלהם מחיר עממי, מחיר של הממשלה, שנמכר 2.5 קילו בערך 18 שקל, 16 שקל וחצי, זה נע ונד בין חנות לחנות, ויש בזה כמה חברות. אני ממליץ, אם אחד לוקח מצה כזו, אם אלה הפשוטות, ייקח אותם מצות של חברת יהודה. מצות של ירושלים, יהודה, ושם ההכשר שלהם ידוע שהוא טוב. ההכשר של רבנות ירושלים ידוע ומפורסם שהוא טוב, הם משגיעים היטב. מה למשל יש להשגיח? הנה למשל המכונה נעצרה. הרי מיד זה יחמיץ כל הבצק שנמצא. אם שוהה שיעור, אחרי שבר עבדו בבצק, כותב מרן, אז אם ישאירו אותו אפילו משהו, יחמיץ. אז צריכים לקחת את כל הבצק, מתנגע להפסקת חשמל. או תקלה במכונה, הרי זה מכונה, הרי הכל, גם כן, יש תקלות. אז שם ודאי משגיעים בדבר טוב, וכל הבצק שנמצא במגשים, זורקים אותו לפח, ומנקים שופם את המכונות, אחרי יוצא בזה. הכשרים אחרים, זה תלוי המשגיח נמצא או משגיח לא נמצא. אם המשגיח העלים עין, אז לא רואים אולי. כלומר, לא כולם מקפידים 100% על הדברים. אמנם זה הכל בטל ברוב, יש רוב כשר, אבל אם אדם ייקח ביטול ברוב בערב פסח, כאשר יש לו אותה מצה בדיוק, אותו מחיר, מהודר. לכן אלה שלוקחים מצות עד הרגילות הפשוטות, כדאי שיקחו, יזמינו מצות מחברת יהודה. עם זה אני לא פסלתי שום מצה אחרת. לא אמרתי שום ששום חברה אחרת היא לא בסדר. אבל אני ממליץ על המצות הללו. יש מצות שבהכשר הבדץ, מי שיש לו קצת כסף יותר, יש בזה חומרה בדבר, שיש להם כל חי דקות, כל חי דקות, מנקים את המכונה. וחכה שוב פעם, לשים מחדש. לא לשים ברציפות יותר מחי דקות. לא עובדים על המכונה ברציפות יותר מ-18 דקות. זה מצד חומרה שבדבר, כמו שכתבו כמה אחרונים, הם אז דיברו בעבודת יד, אבל זה דבר בעבודת מכונה, מה ההבדל? כתב הרב חיי אדם, כשלשים מצות של עבודת יד, כשלשים את המצות, יזהרו שלפני שלא ישאירו את אותם כלים שישתמשו בהם יותר מחי דקות. מדוע? שמי נשארו איזה פירורים תוך כדי הלישה של הבצק הראשון, מהבצק הראשון, וכשעברו חי דקות מהבצק הראשון, הבצק הזה מחמיץ, אם לא התעסקו בו, שמי שזה פירור צדדי באיזה מקום בשולחן דבוק, לא שמנו לב, והוא יחמיץ. תביא אחרי זה עיסה חדשה, הוא ידבק בה, ואז יצטרך לביטול ברוב, עניינים כאלה. אז לכן יש מנהג לכותב חיי אדם שנזהרים. כל חי דקות מעפים שולחן אחר. אם אני שיודע, יש עבודת יד, שעושים עבודת יד, עושים שתי שולחנות. שעובר, המשגיע מסתכל, לפני שיעברו 18 דקות, אז זהו, נגמר המערוך הראשון, עוברים שולחן אחר שהוא כבר עוד צונן, לא השתמשו בו, ואז מנקים את השולחן הראשון, שופים אותו היטב, שפשפים אותו היטב, וכן כל הכלים, עוברים לכלים אחרים. אז גם מצות מכונה, יש הכשר של הבדת, נקרא חברת ירושלמי, או חברת של הלפרין, והם גם כן מקפידים בזה, אותו כמו שמקפידים בעבודת יד. כל לפני שעוברים חי דקות, המכונה נעצרת, ולא לשים יותר, לא עובדים יותר, מנקים שוב שוב את כל הכלים, עד שהכל מצטנן, ושוב פעם עושים לישה חדשה. אבל גם זה מתבטא במחיר פי שתיים. המחיר של אותם מצות, שנקראים מצות מיוחדות, חי רגעים, כך כתוב עליהם, בניקוי המכונות, כל חי רגעים, זה מתבטא במחיר פי שתיים מאותן פשוטות. אדם שיכול, תבוא עליו ברכה. זה חומרה שיש מקום להחמיר בה. אבל מן הדין הגמור, זה חומרה, זה הידור. זה לא מעכב. כי כל שאדם, כמו שאמרתי קודם, יש כמה, אמרתי יום שישי או במקום אחר, יש 5-6 ספקות בשביל למצוא איסור חמץ. שמי בכלל לא יחמיץ אותו בצק. אלא הוא, כלומר לא נשאר שום פירור מהעיסה הראשונה. רק ספק, אולי נשאר פירור. אף שרואים בעין פירורים באותה מצות של מכונה, ייתכן שזה מהעיסה שעשינו לפני שנייה. לא מהעיסה שעברה עליה ואחר רגעים. ייתכן שהוא כבר נגמר, הלך. ב' אפילו אם נגיד הוא יחמיץ, יש פירור והוא יחמיץ, א' מי אמר שיחמיץ? נגיד שיחמיץ, מספר 2, ספק שני, איפה הוא? ולא, הרי הוא לא נדבק בכל המצות כולם, רק בעלק מהם, אולי המצות שבידי, הם לא, הם בהם אותו פירור, וכל זה פריש, רובה פריש, ודאי שרוב המצות נקיות. אם תמצא לומר, במצה שיש לי ביד, בא נמצא אותו פירור דבוק, אבל איפה הוא? אתה לא רואה אותו. אז הוא בטל ברוב. רק יש לאט הרמב״ם, גם דבר שבטל ברוב, חוזר ונער בפסח. אז חמש ספקות להחמיר בזה בשביל החומרה הזו, אבל ישראל קדושים הם מחמירים. לכן מי שיש לו אפשרות, יחמיר בזה, בלי נדר, יקח מצות מיוחדות, בהכשר הבדת, שהם כל חי רגעים מנקים את המכונות. יש עוד חומרה, לקחת מצות שמורה כל חג הפסח. אמרתי קודם, שזה מן הדין רק בליל הסדר צריך. ליל שאוכלים כזית של מרחים על זה על אכילת מצה, שיהיה כזית שמורה משעת קצירה לכתחילה, ומן הדין אפילו משעת לישה. יש חומרה להחמיר לקחת משעת קצירה כל שבעת הימים, כל הפסח כולו. ככה דעתו של הרמב״ם. ששמורה זה לא מצד עניין של דווקא בכזית של העשה. לפי הרמב״ם, שיש חימוץ פשוט, שמי בעל זה מים, אם לא שמו עולה משעת קצירה, עד חינה, אולי בעל זה מים וזה החמיץ. ככה נראה דעת הריף. הגרא היה מחמיר בזה מאוד. ככה מביא הרב ברכי יוסף, שככה נהגו בארץ הצבי, הרבה יראי השם שמחמירים בזה. ולכן גם החומרה הזו, יש לה, כמו שאומרים, גם יכול להחמיר את החומרה הזו, תבוא על הברכה. מה שכן, זה מתבטא גם כן בכסף. מצה השמורה שיוכל כל הפסח, זה עולה כפליים מהמצה הרגילה. אז אם זה מצה הפשוטה יהודה, אז השמורה שלה תהיה גם כן פי שתיים. אם זה מצה מיוחדת, גם כן השמורה תהיה פי שתיים. נמצא השמורה מיוחדת, יש בת שתי חומרות, גם חי רגעים וגם שמורה, מחירה הוא פי ארבע ממצה פשוטה, לא שמורה. אם זה עולה 18 שקל, זה עולה 70 שקל. 2.5 קילו בערך. אז אני אומר, כל אחד יעשה את החשבון לעצמו, לפחות אולי ירצה אולי להחמיר רק לעצמו, לבניו לא. זה עניין של חומרה. וכל אחד שוקח את זה של החומרות הללו, יגיד במפורש, אני עושה את זה בלי נדר. שאם פעם שנה בא לא יוכל להחמיר בזה או משהו כזה, אז לא יודע, לא חפש אתרה או משהו כזה. כל מנהג טוב שעושים, אדם ירגיל עצמו להגיד בלי נדר. אתה כותב מרן הבית יוסף, סוף סימן קוף סמך. אם פעם יהיה במקום שלא יוכל, אז הוא צריך לעבור על נדרים, ישכח או משהו כזה. אבל אדם יגיד בלי נדר ויחמיר. ככה תמיד יוכל בלי נדר להחמיר את החומרה הזו. אם אדם לא יכול לעשות שתי החומרות גם יחד, גם מצד שמורה וגם מיוחדת. הוא יכול או שמורה או מיוחדת. או שמורה פשוטה של חברה לא חי רגעים, או מיוחדת, חי רגעים ולא שמורה. אז יחמיר חי רגעים, יחמיר שמורה ולא חי רגעים. כי לחשש של שמורה יש מקום יותר להחמיר מאשר חי רגעים. כי זה כדעת הרמב״ם ככה. כי זה אותו מחיר, יוצא. שמורה משעת קצירה של חברת יהודה, שאין בה חומרה של חי רגעים, היא עולה בדיוק כמו פשוטה של חי רגעים של חברת ירושלמי או אלפר. אז אם אדם רוצה חומרה אחת רק, או זה או זה, ייקח יהודה שמורה. ולא ייקח מיוחדת חי רגעים. אבל אם אדם יכול להחמיר את כל החומרות שיהיו, ייקח מיוחדת חי רגעים. שמורה, כוונה היא. שמורה חי רגעים. והשם ייתן לו בחזרת כל הכסף שהוא הוציא אותו על המצוות, בסת השם.
כסף מעשה לו. אה?
כספי מעשר בעיקרן הם לעשות בהם מצוות לאחרים, זכות עשר לעניים, עניינים כאלה. לימוד תורה זה משהו אחר. אדם אומר, אני, איך אני אלמד תורה אם אני בעצמי לא יהיה לי ספרים? אני אתן את הכסף הזה לחברי שיקנה בזה ספרים או לאיזה ישיבה אני אתרום ואני לא יוכל ללמוד. לכן מקילים שאדם ייקח ספרים לעצמו ויכתוב עליהם בהשאלה לזה. אבל יעשה בהם מצוות לעצמו, מה שייך פה מעשר, מה שייך פה נתינה, מה הוא נתן? מה הוא נתן למישהו אחר? מה הוא נתן? לכן לא, מצוות כאלה לא, אתרוג או זה, לא ייקח מכספי מעשר. אתה בא לאיזו חתונה, אתה יודע איזה אדם שהוא נזקק. אתה נותן לו 50 שקל, 100 שקל. אתה רוצה להוסיף לו 200 שקל, והמאה מכספי מעשר, שאחרי הכל אתה עושה צדקה בדבר. אתה מביא את זה לאדם נזקק. יש פתרון גם לזה. ייתן שתי מעטפות. אחד בשם שלו, אתה 100 שקל. ואחד בלי שם, בעילום שם. ככה אני עושה. אף אחד לא יודע. אני נתתי מה שאני נותן בה באמת. מה שאני נותן באמת אני כותב. מה שאני נותן לו, מעטפה בלי שם. זה הכל. כסף מזומן, שם אותו במעטפה, הוא חושב לו זה אחד שלך, שם שלו לכתוב אותו או משהו כזה, והמצווה נעשית. אפשר ככה. אתה צודק, אם ניתן לו צ'ק בשמו, אני חושב שהוא נתן לו את זה. אז הוא בעל חוב שלו, פעם אחרת הוא יחזיר לו בחזרה, מה עשינו? אבל ייתן לו מילי לדעת, ככה, מתן בסתר יכפה. אז זה, אתה תן למישהו אחר סוף סוף. אבל, או אפילו לבנים שלנו. אדם יש לו בנים, רוצה לחתן אותם ואין לו אפשרות, תן אפילו מכספי מעשר, כי אחרי הכל, הוא לא חייב לתת להם כל כך הרבה הוצאות לבניו אחרי שהגיעו לכזה גיל, גם כן יכול כספי מעשר, אפילו לימוד תורה שלהם, אבל לעצמו יקנה את הבצה מכספי מעשר, זה לא... נמשיך. ערב פסח אסור לאכול מצה מעמוד השחר, כדי שיוכל מצה לתיאבון בליל הפסח. לכן כל ערב פסח מעמוד השחר אסור לאכול מצה. כל האוכל מצא בערב פסח, אומרת לנו, כתוב בירושלמי, הרי זה דומה לבועל ארוסתו בבית חמיב, כאילו מקדים. חכה לחתונה, חכה לשבע ברכות, גם פה, תחכה ללילה. כל הסיבה היא, כדי שאדם יאכל מצא לתאבון. שבאדם כבר טעם אותה בערב הפסח עצמו, אז שבר אותה בערב, כבר לא יתפעל ממנה. ככה יאכל את המצווה, יקיים אותה בהנאה. מכל מקום, זה רק במצא שיוצאים בה ידי חובת עשה בדל הסדר. כלומר, כמו שאמרנו, מצא שהיא שלנו, כל מצא אסורה. כי אמרתי, כל מצא שלנו יוצאים בה ידי חובה. אם משעת לישה עם שמורות, אם משעת קצירה. היה פעם, חל ערב פסח בשבת, גם שנה הבאה יחול. והיה שאלה איך יעשו בתי חולים, מחנות צבא. קשה לבעט הכל בשבת. אדם פרטי עוד יכול לאכול פיתות וזה, אבל מחנות שלמים, בתי חולים, אז הכשירו את הכל מערב פסח, מערב שבת למעשה, ואכלו מצות. אז טוב, ליל שבת אכלו מצות, אין בעיה. כאחר הכל, אפשר עוד לאכול, זה לא ערב פסח. אבל בבוקר, שבת שחרית, שזה ערב פסח, איך יאכלו מצות? אז עשו מצות בזמנו, בבתי חרושת, ייצרו מצות שלא לשם מצת מצווה. גם שעת לישה לא כיוונו לשם מצת מצווה, ואז לא יוצאים בזה ידי חובת בליל הסדר. אמרתי היום בזמננו, כל המצות שלנו שמורות לפחות בשעת לישה. כל מה שעושים בשוק, כולם שמורות לפחות בשעת לישה. אז עשו תהליך ייצור מיוחד, שהוא לא שמור לשם מצת מצווה. ואז הרי לא יוצאים יוחד עשים בלילה, וכיוון שכך, אז יאכלו את זה גם ביום. אבל הצעת גריה שלנו שיוצאת בשוק היום, היא כולה שמורה משעת לישה. לכן אנחנו מזמננו סתם ככה, לא יכולים לאכול מצה בערב פסח, אפילו מצה רגילה, לא שמורה, כי אחר כולי גם היא שמורה משעת לישה, אז אין לאכול מצה בערב פסח. אבל מצה שלא יוצאים בו הידי עוד עשה בערב פסח, מותר לאכולה בערב פסח. מה למשל? מצה עשירה. מה זו מצה עשירה? הם כמעט לא מצוי שאנשים עושים את זה. אבל יש בכמה חברות שעושות קטניו וזה. מצה עשירה זה מצה שעשו אותה מקמח, שעופים בו את המצות, לשו אותו עם מי פירות בלבד, בלי שום טיפה של מים. מה שנקרא מצה עשירה. הגבולות או מרובעות, אני לא יודע באמת. אבל זה קוראים לזה מצה עשירה גם בשוק. מה זה מצה עשירה? זה נילוש עם ביצים, עם יין, עם מי פירות טבעיים, בלי שום טיפת מים. כל הכלים הקפידו בהם, שיהיו נגובים, שעת לישה ואפייה והכל. אם תהיה טיפה של מים, זה יחמיץ. אבל אין מים בכלל, אז זה לא מחמיץ לעולם. אפילו ישאר העיסה הזו שנה, לא יחמיץ. למה מי פירות לא מחמיצים. אמנם מנהג האשכנזים שמחמירים שלא אוכלים, חושבים לדעה שסוברת שגם מצה עשירה מחמיצה, אבל הספרדים, עוסקים כמו הרמב״ם ומרן, והיו נוהגים לאכול בחוץ לארץ, היו נוהגים לאכול, וגם פה בארץ, מצה עשירה, רק שזה הכשר טוב. פעם היום עושים את זה כל אחד בעצמו, זה נקרא עוגיות של פסח. היום עושים בבית. היום אי אפשר לעשות בבית, שלא כולם מגיעים בהלכות. הדורות ירדו מאוד. צריכים הקפדה גמורה. צריך שיהיה מי פירות טבעיים. תיקח בקבוק מיץ, זה לא שווה, זה יש בו מים. בלי שום דבר. אתה צריך אתה לסחוט את הפוז, כשסוחטים, המסחטה תהיה נגובה, התפוז יהיה נגוב, הכלים כולם יהיו נגובים, אז זה כמו שאומרים, הרבה הרבה הקפדות. לכן רוב העולם לא עושים את זה בצורה פרטית. אבל, כמו שאמרתי, זה נקרא מצה עשירה. יש, כמו שאמרתי, יש מוכרים גם כן בחנויות, עם הכשר של הרב עובד ישיר. יש, זה נקרא מצה עשירה. כתחילה, כל אחד יעשה חומרה לעצמו, לא יאכל עוגיות כאלה לפסח וכיוצא בזה. אבל מן הדין הגמור, מה את שואל אותי, יש עכשיו שהרב עובדיה יעשה, מה אתה רוצה? הוא כותב שזה כשר, אני יכול להגיד לך משהו. אם רב מעיד שזה בסדר, הכל בסדר גמור. אבל אני אומר, כל אחד תור המלצה, דברים כאלה שיש בהם תרכובת של בסיס של קמח, מה שמוכרחים מצות, אין ברירה, מה לעשות? גם זה אנחנו עם הכשר, כמה שאפשר, אין ברירה. אבל דברים שאפשר להימנע מהם שבוע, עדיף, לפחות לגדולים. אבל מן הדין הגמור, אם יש לך הכשר טוב, מה אתה יכול? אין שום שאלה ששמי חשב וזה חמץ. אדם רוצה לאכול, יאכלו ענבים וסבר. אז זה אפשר לאכול בערב פסח עד תחילת שעה עשירית. תחילת שעה עשירית זה 3 שעות לפני השקיעה. אם השנה תהיה השקיעה בערב פסח בשעה 7:05, אז אם כן, בשעה 4 בערך, כבר אסור לאכול מצה עשירה בערב פסח. למה? פה, כדי שאדם לא יסבע, הוא יכול לאכול בערב את כל המצה. אפילו שזה לא אותו סוג של אוכל, שאוכלים, לא אותו סוג של מצה, הוא יאכל מצה לתאבון, אבל הוא יסבע, הוא כבר לא יאכל אחר כך לאכול. אבל פירות, אורז או שאר דברים, אפשר לאכול. אם אדם יודע בעצמו שאם יאכל מזה הרבה, הוא לא יאכל אחרי זה יאכול מצה לתאבון, אז יגביל את עצמו. אבל מן הדין, חדה לא גזרו רק דבר כזה שהוא דגן, כגון מצה עשירה. גם מצה רגילה שלנו, אם אדם תיגן אותה, או בישל אותה, יש כאלה, עם מצות, מפוררים אותם, והם תגנים את זה עם כל מיני דבש, עם ביצים, עם שעושים גבינה, שעושים תפוחי אדמה, כן, מצה מתוגנת. או מצה מפוררת, קמח מצה, ועשו מזה כופתאות. יש כאלה עושים, כנשכנזים עושים קנדלח, שמים בתוך המרק, כן? אפשר לאכול את זה בערב פסח, גם כן עד שעה עשירית. כי כיוון שזה כבר יתבשל או נתגן, יצא מתורת מצה, לא יוצאים מזה עוד עשה בליל הסדר. המשנה אומרת במסכת פסחים, יוצאים ברקיק השרוי, אבל לא במבושל. מצה שהיא שרויה במים, יוצאים בה ידחות עשה. כלומר, כל שלא נכבש 24 שעות, או שלא נימוח המים, לא נימוח אותה מצה, עדיין זה מצה, מצה רטובה. אבל מה הדין? מצה מבושלת, לא יוצאים, אפילו רק עם מים, בלי מרק עם טעם אחר. רק מבושל את זה רק עם מים, שם את זה מים רותחים והוציא את זה. כאן שזה יתבשל, יצא מתורת לחם, יצא מתורת מצה. זה לא אפוי כבר, אפוי ומבושל יצא. התורה אמרה, בערב תאכלו מצות, בעינן טעם מצה. שאתה מטעם טעם מצה, זה לא טעם של מצה כבר, הרגילה, אפויה. זה מצה אפויה ומבושלת, גם יחד. אז לא יוצאים בזה, ידי חובת עשה מן התורה בליל הסדר. כיוון שלא יוצאים בזה ידי חובת המצווה, מותר לאכול את זה בערב פסח עד שעה עשירית. כמו שאמרתי קודם כלל, איזה מצה אסור לאכול בערב פסח? מצה שיוצאים בה ידי חובה בלילה. אבל מצה עשירה, או מצה מבושלת, או מצה מתוגנת, שאין יוצאים בה ידי חובת עשה מן התורה בליל הסדר, מותר לאוכלה בערב פסח עד שעה עשירית. כי יש אפשרות, הנה, אדם רוצה לדעת מה יאכל בערב פסח, הרי אחרי חצות, אחרי ארבע שעות, אחרי זמן איסור חמץ, ואי אפשר לאכול לחם, גמרנו. יכול לאכול חוץ מאורז, מי שאוכל אורז, גם כן יכול לאכול מצה מתוגנת, מצה מבושלת, ואז גם כן עד תחילת שעה עשירית. מתחיל שעה עשירית, דהיינו שעה ארבע שלנו, אסור לאכול את הדברים האלה מפני שזה מסביע, והאדם יבוא ליל הסדר, לא יהיה לו תיאבון לאכול. מצה מבושלת או מתוגנת, מברכים עליה, תלוי. תלוי. אם הוא עשה את זה כל חתיכה פחות מכזית, כן, ולשים לב, כזית זה פחות מ-15 גרם, כתחילה אנחנו נגיד שבוע הבא, שלהקפיד שיהיה 20 גרם לפחות בכזית שלו, שאוכלים אותו. אבל לגבי הדין של הברכה, נלך לחומרה לצד שני, פחות מ-15 גרם. שכל פרוסה תהיה פחות מ-15 גרם. אם המצה הרגילה של מכונה היא 30 גרם, אז יעשה פחות קצת מחצי. ואז יכול, ישבור את זה שלוש למשל, ואז יתגן את זה, כן? ומברכים על זה בורא מיני מזונות. וכן, כל שכן, אם זה ממש מפורר, גם כן מורה מיני מזונות. אבל מצה שלמה, או יש בה 20 גרם, שתי שליש של מצה רגילה, שזה נקרא כזית, ויתגן אותה, או בישל אותה כמות שהיא ככה, לא נשברה בבישול, אם נשברה בבישול או בתיגון, זה מזונות. אבל אם בתיגון או בבישול הייתה כזית, אחרי זה הוא רוצה לשבור אותה, יש בזה מחלוקת, אולי בין הפוסקים. יש אומרים, המוציא להם מן הארץ, יש אומרים מזונות. לכן ירא שמיים לא יגע בזה בכלל. אלא מה יעשה? יעשה פחות מכזית, זה לא קשה. אותו טעם, אותו דבר, יותר קטן. לכן ישבור את המצה, מי שרוצה לאכול מצה מתוגנת או מבושלת, שהברכה תהיה לכל הדעות, יעשה אותה פחות משיעור כזית. דהיינו פחות מ-15 גרם כל פרוסה, ואז כמה שיוכל פרוסות, יוכל אפילו עד שיסבע מזונות ועל המחיה. כי כיוון שנתגן או להתבשל, וגם אין בו כזית, יצא מתורת לחם. לכן כל הפסח כולו. לכן עכשיו, מי שרוצה לאכול מצה מתוגנת, או אפילו לחם. אדם לוקח פרוסת לחם פחות מכזית, רוצה לתגן אותה עם איזה ביצה או משהו כזה, מורה מיני מזונות.
אבל במצה, אם נעשה כזית, יש מחלוקת. בית לחם נעשה כזית, לכל הדעות המוציא. במצה, שיש שאלה, מה זה מצה? מצה עם מזונות או המוציא? אז לכן יש ספק גדול בפוסקים. לכן אדם לא יתגן, לא יבשל כזתות. אוקיי, עשה פחות מכזית. לא שאלה. צריך שבשעה שתיגנת היא פחות מכזית. אם בשעה שתיגנת או בשעה שאתה יש בזה כזית, לא יצא מתורת לחם. זה כמו שאתה חותך לחם גדול. לפרוסות דקות, עדיין נשאר מוציא לחם מן הארץ. לא, אם אחרי שנשבר נתגן, אפילו הדבקת את זה, אחרי זה שום דבר לא קורה. מפני שבסיכום, כל פרוסה היא שבורה לעצמה. ואדם שם אחד על השני. ועשה מזה כמו איזה בורקס כזה. אבל כל פרוסה היא שבורה, לא מצטרף. אפילו יסבע. זה מטוגן. בסקוויטי זה אפוי. זה כמו יטריות. לא, יצא מתורת המוציא. יצא מתורת המוציא. זה כמו יטריות. תאכל יטריות כמה שתאכל, ברך על זה מורה מן המזונות. למדוע, תפשיל, מעשה גדרה. תיגון או בישול זה מעשה גדרה. יצא משם של אפייה, בדיוק כך. לכן, אדם רוצה לאכול בפסח מצה מטוגנת, יחתוך את זה פחות מכזית, דהיינו פחות מ-15 גרם, לא כמו לחם 30 גרם זה כזית. פה כזית יש דעה 15 גרם אפילו, כמעט חצי מלחם. יעשה כל פרוסה פחות מ-15 גרם, תגן את זה, יבשל את זה, ואחר זה בורא מיני מזונות. ובערב פסח מותר לאכול את זה עד שעה עשירית. אבל מצה שהיא מפוררת, כמעט מצה, עשה מזה עוגה, מסיר פלי או משהו כזה, וכמעט מצה, זה נקרא עדיין אפייה. ולכן אסור לאכול, אף שבכתוב בורא מיני מזונות, כי יש בזה סוכר ודברים כאלה, אבל אסור לאכול את זה בערב פסח מעמוד השחר. כי שם של אפייה על זה. לא, אפה אפה. לקח קמח מצה, ואפה אותו. אז מה? אם אחרי זה תגן, זה טעם אחר, זה מציאות, לא ככה. אפייה ובישול, שתיים. יצא מתורת, אם יש כזית, עדיין נשאר שם של לחם. אין שאו כזית, יצא מתורת לחם. ונהיה עכשיו בורא מיני מזונות ועל המחיר. ערב פסח, כן. קמח שעושים בו מצה עשירה, זה קמח שעופים בו מצות, אני הדגשתי. אין את זה בשוק. אתה יכול להציג את זה במאפייה שעופים בו מצות. אבל קמח שנמצא בשוק הוא חמץ גמור. מפני שהוא לטוט. אתה רואה שהוא לבן. הקמח של המצות הוא צהוב. למה? הקמח הזה, החיטים שטפו אותם. הקמח שנמצא בשוק כל השנה כולה הוא חמץ גמור. אם אחד יש לו חוויית קמח בבית, צריך למכור אותה לפני פסח, לשרוף אותה לפני פסח, לבאר את זה מן הבית. למה? כי החיטים שטפו אותם. לחרץ תחנו, ייפשו ותחנו. זה בא מגע עם מים והחמיץ. אתה רואה, זה לבן. החיטה היא צהובה. אבל הם מחפשים אותה, מנקים אותה, עושים את זה לבן, סולת לבנה, ואחרי זה טוחנים אותה. אז זה כבר במגע עם מים, אנחנו מחפשים אפילו שעת קצירה, לא יטפה טיפת מים. וזה לכתחילה שמו את זה בתוך מים, חיפשו את זה, ניקו את זה, ואחרי זה ייבשו את זה וטחנו את זה. לכן קמח שבשוק הוא חמץ גמור. כן, ולכן אסור בפסח להשתמש בזה בוודאי, וכל זה גם כן אסור להשהות בבית, שום בא להיראה או בא להימצא. מה עושים? מה זה מה עושים? היית בשבוע שעבר בשיעור? אמרתי שגם המרוקאים בחוץ לארץ לא ישאירו בבית שום דבר. היו לוקחים במוצאי החג, הולכים למכולת, שהוא מחר וקונים ממנו, לוקחים ממנו. ולכן, אם אדם יכול, כמו שאמרתי שבוע שעבר בדיני מכירת חמץ, רוצה להשאיר מחוץ לבית. יש לו איזה מחסן, יש לו איזה מקלט, אבל תוך הבית לא ישאיר שום דבר. לא. המחירה תפסה. אדם שמחר וישאיר בבית, הוא עשה איסור שישאיר בית חמץ לא בבית, אבל המחירה תפסה, לכן זה מותר לכל אחר הפסח. בתנאי שמחר כדת וכדין. ערב פסח אסור לעשות מלאכה משעת חצות היום ואילך. מדוע? כי זה היה זמן הקרבת קורבן פסח, וכל זמן הקרבת קורבן זה יום טוב, יום טוב של בעלי הקורבן. אף שהיום אין לנו קורבן פסח, אבל זכר למקדש. לכן משעת חצות ואילך, שהוא זמן הקרבת קורבן פסח, זמן הראוי להקרבת קורבן פסח, אסור לעשות שום מלאכה שאינה קשורה לבישול של החג. בוא נאמר ככה, מה שמותר בחול המועד, מותר גם לעשות בערב פסח אחר חצות. לבשל, צורכי החג וזה ודאי בסדר. אבל מלאכות שאינן קשורות בצורה ישירה בצורכי החג, בבישול והאכילה, כיבוס, תספורת, ספירה, הריגה, חכן כל כך יוצא בזה, אפילו אדם עושה לעצמו, הוא לא עושה את זה, הוא לא חיית עושה בכסף, הוא אישה יודעת לתפור לעצמה, תופרת סמלה לעצמה. אדם רוצה להסתפר על ידי ספר בחינם, הוא מכיר אותו, חבר שלו יעשה לו בחינם. הוא אישה רוצה לחבס בבית, בחונת כביסה. אחרי חצות אסור. מדוע? שזה יום טוב שלנו. שאין לנו זמן שהיה קיים בית המקדש והיינו מקים קורבן פסח, בשעה כזאת היה אסור מן הדין בשום מלאכה. כמו חול המועד. מה שמותר בחול המועד, דיינו, מלאכת דבר העבד. מלאכת מעשה הדיוט. אדם נתקע ולא יסתפר לפני כן. יספר לעצמו, קח מספריים, מסתכל בראי כמה שיכול, זה מעשה אידיוט. לא יצא לו טוב אחר הכל, יהיה לו חור פה, חור שם. זה לא, אי אפשר אדם שיספר לעצמו בצורה מדויקת. אז זה תספור את מעשה אידיוט, מותר. אסור? לא חשוב, זה אסור. על ידי גוי אפשר. על ידי גוי אפשר, אבל היום יש בעיה עם הגויים האלה. הוא אומר עם סכין מיד שלו, במספריים. מי ישמע לו היום? טוב, נמשיך. עכשיו לגבי מלאכה שהיא מלאכת מעשה אידיוט, מותרת גם, כמו שאמרתי, ספר את עצמו. או השלמה של איזה מלאכה. האישה גמרה את הסמלה, נשאר לה את המכפלת לעשות. או לשים איזה כפתורים. או אדם רואה שנקרא לו איזה בגד, חסר לו פה איזה מה תיקון, תיקון, מה שנקרא תיקונים. השלמת התיקון בלבד, כיוון שזה לא מלאכה גמורה, אם זה לצורך המועד, כלומר, סיפה שזה בחג, בחולם, זה בסדר. אם זה לאחרי החג, יש לה איזה חתונה או משהו, לא. כמו שצורכי המועד, מתקנו כליו ליום טוב. תיקון בעל מה אפשר. אבל כיבוס גמור, אסור. כיבוס בגדי ילדים עד גיל 3-4 שמלכלכים תמיד, כמו שבחול המועד מותר, גם אחר חצות מותר. מלאכת דבר העבד. הוא יש לו איזה, כמו שאומרים, איזה חנות, ויש לו דבר העבד, אם לא יפתח. מסוך. תגיד לי דוגמה, מה זה? אני לא מבין. אני גם צורכי ציבור. מה הדוגמה?
אני
אישור לאחרונים,
שאני
מסתיע על זה. בסדר. פעם התעלתה השאלה, ואני אדבר על זה בכמה מילים עכשיו. אם מותר לנהג מונית, או לכל נהג אחר שעובד ברשת כזו, להסיע, לא בחול המועד, בחול המועד פתח שמותר. בערב פסח אחר חצות. ערב פסח אחר חצות, שהם נוסעים לא לצורך עכשיו, לצורך החג. בחול המועד, צורך חול המועד עצמו. אני שמח בחול המועד, עולה לרגל, לירושלים. הוא נוסע לבקר איזה חבר, לבקר את ההורים, לבקר משפחה. אז עצם השמחה שלי היא כבר עכשיו בחול המועד. אז הנסיעה של אותו אדם מסיע אותי, היא צורכי מועד. אבל פה אדם מזמין מונית בשביל ללכת למשפחה, לחוג את ליל הסדר. אז הנסיעה עכשיו היא לא לצורך היום טוב של עכשיו, לצורך העד. ועכשיו הרי כל הבעיה כולה של האיסור בערב פסח, שלא יזלזל ביום טוב, עכשיו יום טוב. אחרי חצות, זמן כמה קורבן פסח, שלא יזלזל בחג של עכשיו. אז לכאורה אני כביכול עושה פעולה, הרי מטעם זה, אפילו להסתפר אסור. כי אדם שמסתפר בדרך כלל, למה, לשם מה הוא מסתפר? לשם החג. רק דברים שהם, כמו שאומרים, רק דברים שתיקונים בעד מה מותר. עכשיו, נסיעה ברכב זה מלאכה גמורה, זה מלאכת אומנות גמורה, היום זה גם כן נקרא מקצוע. זה לא דבר שהוא פשוט וכי יוצא בזה. אף על פי כן, מותר להסיעה. כי מסתמה כל אחד ואחד, הוא לא מגיע ככה דקה לפני השקיעה. מגיעים קצת לפני כן בכל אופן. אז אם כן נמצא שגם כן יש איזו שמחה ועניין בתוך היום עצמו. רק השאלה תהיה נוקבת באחד שמגיע בדיוק בשקיעה, וזה לא מצוי. לא עושים דבר כזה. אסור דבר כזה לצאת דבר כזה, אסור לסוע בשביל. אסור חצי שעה לפני השקיעה כבר להתחיל לסוע במקומות כאלה. יש מי שמתקע, יהיה לו איזה עניין ברכב, מה יעשה? חג כבר. מבין? זה כבר אסור מן הדין. אז לכן השאלה לא מציאותית כל כך, כי תמיד מגיעים לפני החג, ואז הוא כבר נהנה בעצם השעה שהוא הגיע גם כן, הוא שמח. אז יש כמו צורכי הזמן עצמו. לכן כל אלה, אוטובוסים, מכוניות, מוניות, אפילו אדם פרטי רוצה להסיע את העבר שלו, יכול להסיע אותו אפילו על החצות. כי זה כמו שאומרים, צורך החג עצמו. נמשיך. קודם חצות היום, לפני חצות היום בערב פסח, מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים. מקום שנהגו לעשות מלאכה אין עושים. מה זה מקום שנהגו, מקום שלא נהגו? ארץ ישראל, יש מחלוקת בפה האחרונים, יש סתירה, מה המנהג פה? עושים או לא עושים? כאן שיש מחלוקת במנהג עצמו, כמחר עיקר הדין. עיקר הדין שזה מותר. כי מנהג זה, נהגו להחמיר. במנהג דין זה מותר. לכן, מן הדין אפשר לעשות כל מלאכה עד חצות היום בערב פסח. אבל אדם שהוא חסיד בירי שמיים, יחמיר לעצמו, מלאכות גמורות יעשה אותם כבר, מיום ראשון יגמור את הכל. תספורת, תסתפר ביום ראשון, או לכבוד שבת, יום שישי, קיבוצים, יגמור כל מה שצריך. אבל אם נגיד נתקע וצריך, מן הדין, עד חצות, רשאי אפילו מלאכה גמורה. כולל גילוח. אחרי חצות, תספורת או גילוח על ידי עצמו מותר. אתה עושה בעצמך, מותר. אתה עושה על ידי אחרים, מישהו שעושה לך את הגילוח, אסור. ושזה אומנות, הוא יודע איך עושים טוב, הוא רואה, הוא מסתכל. אדם עושה לעצמו, כמה שמסתכל בראי, זה לא יצא כל כך כמו שעושים, ספר שעושה לו. לכן זה נקרא מלאכת מעשה אידיוט. לפלוג. אחרי שאדם עושה, כל שאדם עושה לעצמו, זה נקרא מעשה אידיוט. אתה מבין? כל שהאדם מספר את עצמו, אפילו ימציאו מכונה מיוחדת ויהיה כמה שאפשר טוב, אחרי הכל ספר זה יותר טוב. זה מדובר בערב פסח אחר חצות. בחול המועד יש בעיה אחרת. אפילו שזה מעשה אידיוט אם אני אספר את עצמי, אבל חזל גזרו שמי ייכנס מנובל לחג. אולי אדם ישהה תספורתו, יגיד אין לי זמן ערב החג, חול המועד אני לא עובד. אני אספר בחול המועד. ואמצא נכנס לחג שהוא מנובל. לכן חדן אמרו, חול המועד אסור להסתפר, אז כל אחד חייב לדאוג לעצמו לפני פסח להסתפר, או להתגלח. אסור להתגלח או להסתפר בשום צד שיהיה בחול המועד. אבל בערב פסח דיברתי עכשיו, עד חצות מן הדין מותר, אחרי חצות על ידי ספר אסור, על ידי ספר אסור, על ידי עצמו אפשר להקל, וכן על ידי גוי. מלאכה על ידי גוי גם כן מותרת, אחר חצות בערב פסח. מה יברך על מצה מבושלת ומצה מתוקנת? נגיד עכשיו. יש שאלה, קודם כל, מה מברכים על הבצה של המכונה או יד שכוססים אותה? מצה, הפיתה, כמו שעושים מערב לסדר, שעושים אצל הספרדים, זה ודאי המוציא לחם מן הארץ. זה רך. אבל המצות שכוססים אותה, מצות מכונה או עבודת יד, כמו של האשכנזים, שדקות, או כמו כיסא רחמים, שעושים אותם דקות, שנכססים. כלומר, אתה שובר אותם. אתה רוצה לקפל, לא תוכל לקפל אותה. תשבר לך. זה כסיסה, שבירה. מה מברכים עליהם כל השנה כולם? בפסח, מה דינם? למה? אני אגיד בקצרה. נשיש, הלכה שאומרת, פת הבא בכיסנין, מברכים עליה מזונות ועל המחייה. ואחד מהפירושים פת הבא בכיסנין, כותב רבנו ההיגאון, פת שהיא ניקודים יבשה, שהיא נקססת. וכיוון שכוססים אותה, אז קשה לאכול ממנה הרבה. אז לא קובעים עליה סעודה בדרך כלל. תשימו לב. שקובעים סעודה על לחם, אנשים מחפשים לחם טרי, פיתה. למה? רוצים לאכול, שלא יקבלו עם השיניים ויפסיקו לאכול. אבל דבר קשה, כשכוססים אותו, לא אוכלים ממנו הרבה. אוכלים את זק ערי. לכן, הפת הבא בכיסנין, שכוססים אותה, מברכים עליה מורה מיני מזונות. יש היום קרקרים, מציות, מי שיוכל אותם, מברכים עליה מורה מיני מזונות. עד שיוכל רבע קילו, עבדרהם. ששעור קביעות סעודה, אבל הוא אוכל כמה חתיכות, אפילו אוכל 100 גרם, זה עדיין בורא מיני מזונות. כן. עכשיו, אז המצה הזאת היא לכאורה, כוססים אותה. אז כולם מברכים עליה פסח, מוצא לחם מן הארץ. זה פוק חזה מה עמד הבר. אבל השאלה היא מדוע? מדוע הפרח מוצא לחם מן הארץ? יש פה שני טעמים בדבר, כתבו אותם הפוסקים. בספר בית דוד כתב ככה. הוא אומר, כל הסיבה שמברכים עליה מזונות, פת בכיסנין, הוא עיל ועשויה עשויית ערי. לא קובעים עליה סעודה. אבל פה הוא הלבלשו אותה בשביל פסח. פסח, כולם קוראים עליה סעודה, כי אין לנו לחם אחר. אז אם כן, זה דינה כמו לחם רגיל. כל החיסרון היה בגלל המחשבה, שבשעה שלשו אותה ואפו אותה, לשם אחרת ערי עשו אותה. אבל אם לשו אותה לשם אחרת קבע, מה זה נקרא מוציא לחם מהארץ. ככה עושה בספר בית דוד. ולפי זה הוא כותב שם, אין הבדל אם אתה אוכל מנה לפני פסח, או נשאר לך אתה אוכל אחרי פסח. זה מצות, נגיד היום, שגם בבתי חרושת, עושים מצות חמץ משך השנה כולה. אותו מצות בדיוק, דקות וכו', אבל הן לא קשרות לפסח. שמה עושים אותם מצות? אנשים בדרך כלל אוכלים לחם. יש כאלה שאסור להם לחם. אבל אנשים, מה שהם קונים את זה, כמו ביסקוויטים, כמו קרקרים, אוהבים לך, יש להם טעם טעים. אז זה מודה הרב בית דוד, כיוון שתעשו אותם בשביל אחיית ערי, אז זה דינם מבזנות. אבל כשעושים אותם בשביל פסח, אז עושים אותם בשביל אכילת קבע, אם כן יהיה כמו לחם. ככה סובר בספר בית דוד. לפי זה, אדם יאכל פירור אחד של מצה, מי שיגיע הזמן של פסח, דינו כמו לחם. לא מוציא לחם מן הארץ, אין שיעור ולא כלום. למה? זה לחם של פסח. כוססים אותו, מה זה חשוב? כבר שעשו אותו לצורך סעודת קבע, זה לא חיסרון שכוססים אותו. הוא בא רעהו ובחקרו, הרב חידה עליו השלום, בסוף מחזיק ברכה, אומר, מביא דברי בית דוד, אומר, מנהג הפשוט, כשאוכלים מצה לפני פסח, ומה שנשאר מהפסח, מברכים עליה בורי מיני מזונות, היא כסנין היא. פסח מברכים ומוצא לחם מן הארץ, כמו לא כמו בית דוד. ומאחורי הצודק, לכאורה, אם כן, איך להסביר את פסח? לפי בית דוד, מובן, איך תסביר את מה שמברכים עליה מוציא בפסח? אז אומר הרב חידה ככה, באמת לעולם אם הלך היא כסנין, הנה, כיוון שבמציאות כוססים אותה, לא הכי מחר המחשבה, לשם מלשו אותה, אלא הקובע בזה זה המציאות. אם היא קשה כוססים אותה, זה כסנין. כי למה מברכים עליה מוציא בפסח? אומר הרב חידה, כיוון שקובעים עליה סעודה, לא, קובעים עליה סעודה, ויש הלכה, פרת הבא בכסנין, אדם קובע עליה סעודה, ובאיך על זה המוציא בקת המזון. אז העירו על הרב חידה, בסדר, קורבן אישה. מה, וכי אוכל עבד דרהם? הרי הדין הזה של קביעות סעודה, הסכימו אחרון ספרד, שיעור של ארבעה ביצים, שיעור של עבד דרהם, כפול 3.2, זה כמעט יותר קצת מרבע קילו. איך אתה תגיד, מי אוכל רבע קילו כל סעודה במצות? אין דבר כזה בעולם. כל זה ככולי היו אוכל אדם, והרב חידה בעצמו מסכים לזה, בחיים שאל. הוא אומר, שיעור קביעות סעודה בבת הבא בכסנין, 3-4 ביצים. יש מחלוקת בין הפוסקים, כמה זה אכילת פרס. 3 ביצים, 4 ביצים. אז מקשים, וכי אנחנו אוכלים בפסח כזה כמות. אז האמת היא, זה לא קשה. הרב חידה כנראה סובר ככה. כל הדין שאמרו חכמים שצריך שיהיה עבד דרהם, זה קשה, אנחנו לא יודעים כמה שיעור קביעות שאנשים קובעים על זה סעודה. כי לא מספיק קביעות שאני כבר סעודה, צריך קביעות שבני אדם קובעים על זה סעודה. יש כל מיני עוגות מעוגות שונות, כל מיני מטעמים שונים. איך אפשר לדעת כמה אנשים היו זוועים מזה, היו אוכלים מזה? זה קשה לשער דבר כזה. אז מה עשו חכמים? קח את המקסימום. שיעור של 4 ביצים זה מקסימום. שיעור סעודה בינונית. ואז אתה בטוח שזה המוציא לחם מן הארץ. אבל בפסח, המצה היא במקום לחם. כולם אוכלים את זה במקום אותה פרוסת לחם. אז אנחנו יודעים כמה קביעות סעודה. כמה קביעות סעודה? קביצה ועוד. כמו הדין של סעודת קבע. כמה סעודת קבע? מקביצה והלאה. לכן לא צריך עבד דרהם. מספיק קביצה. עכשיו, כמה שיעור קביצה וכמה שיעור כזית? תראו לכם שיש בזה מבוכה גדולה. אנחנו התרגלנו, כל שיעור כזית 30 גרם. האמת שזה לא מדויק. זה נע סביב 27 עד 30 פסיק משהו. זה כל הדברים האלה כולם, זה לא משקל, זה הנפח של כל אוכל ואוכל. כיוון שהמשקל הסגולי של כל אוכל ואוכל לא שווה, אתה מבין? אני עכשיו אשים פה, אמלא פה, אז הכוס זה עד למעלה בנוצות, או בצמר גפן. או לקח כוס אחר דומה לו בדיוק, אמלא אותו בחול, באדמה. עופרת. שניהם אותו נפח, אבל משקל שונה. המשקל של הנוצות או של הצמר גפן הוא קל. המשקל של העופרת או של האדמה הוא כבד יותר. אז צריכים לכם, כל אוכל ואוכל, וכיוון שאין זהות שלמה בין המשקל של כל האוכל, זה שיש תלוי. אבל אנחנו מעגלים את זה. רוב האוכלים הם ככה. 30 גרם, 27 גרם, רוב, לכן אנחנו אוכלים 30 גרם, כאילו בטוח זה, אכלנו כזית. אבל המצה של פסח, אפשר לבדוק כמה שיעור של כזית. זה לא קשה. יש היום כמעט בכל בית שיש בו ילדים, יש בקבוק של תינוק, שיש בו שנתות, כתוב כמה, זה 50 מיליליטר, זה 70, זה 80, חבחי יצא בזה. הידוע שהמיליליטר זה, במים, זה הנפח, זה הנפח של, של המים. אז אם כן, אפשר לקחת פשוט. אתה רוצה לקחת דוגמה לדעת כמה כזית מלפפון. כמה שאור כזית מלפפון. קח מלפפון אחד, תנסה לדחוס כמה שיותר, תחתוך אותו כמה מחתכות קטנות, תנסה לדחוס כמה שיותר פעורים קטנים כאלה בתוך אותו, עד שיגיע לך ל-30. תחס תקח החוצה ותשקול. המשקל שיצא לך, תוכל לדעת מעכשיו, אם אני אוכל כזה משקל מלפפונים, זה כזית. כמו שאמרתי, על הרוב, רוב הדברים, תפוחים, הלפפונים וכל הפירות והירקות, רובם, זה נע בין 26 פסיק משהו, 27, 30 ועד פסיק משהו. לכן אנחנו 30, זה כמו שאני פותר את הכל. במצא, בדקנו, ומצאו. תיקח מצא, תפורר אותה לפירורים, כמה שאתה יכול דקים, אבל פירורים, לא קמח. ותמלא בקוס כזה שיש לך 30 מיליליטר, כתוב לך, אתה יודע כמה זה הזה. יוצא לך, עם אחרי דחיסה והכל, כמעט 9 פסיק משהו. כלומר, גרם, תשקול את זה אחרי זה, מה שמילית, תשקול אחרי זה, תוסיף אווירים או תוסיף עוד 2 גרם בשביל האווירים וזה, תגיע לשתי 11. 11 גרם, 12, 11 גרם. זה שעור כזית של מצת מכונה. אם זה מצה עבודת יד, יותר אהבה קצת, יוצא 15. כי כמו שאמרתי קודם, הפרוסה אותה פרוסה, אבל המשקל שלה יותר תקח מצה עבודת יד, יותר כבדה ממצה רגילה של מכונה. לא בגלל שזה שוקל יותר, תקח לך, תחתוך ריבוע כמו הריבוע של המכונה. ישקול יותר, הוא יותר עבה. אז לכן שם יוצא הנפח, כל פירור יותר עבה, יש לו יותר משקל. מצת מכונה יוצא 11 גרם, עם העיגולים והוספות. מצת עבודת יד יוצא 15. שמענו שמצות ציפיתות, זה מה שעושים בנבל ציון וזה עושים ליל הסדר, יוצא 38 גרם. כבדות מאוד. יותר כבר כבד מפיתות, פיתה ולחם, קלים. זה כבד יותר. זה הרבה קמח יש שם. לא תפח, לא יחמיץ, אין אווירים בפנים, אז זה כבד. אז עובר את ה-30 גרם. כן. ומצד שני, אלו הקלות, קלה כמות שהיא של המצות האלו, זה יוצא 11 גרם, 15 גרם. עכשיו, יש עושים את הבדיקה, יוצא להם 20 גרם. איך? הם טוחנים את זה. טוחנים את המצה, ומכניסים מתוך הכלים השנתות, יוצא כמעט פי 2. יוצא כמעט פי 2. אבל הבדיקה הנכונה יותר היא הבדיקה בפירורים. כמו שאמרתי אתמול בשיעור, מפני שכשהאדם אוכל את המצה ולועס, לא מגיע למצב של קמח. ינסה אדם ללעוס מצה, לפני שיבלה, יוצא החוצה לראות מה הצורה של המצה, זה לא קמח. זה מצה מפוררת, טוב טוב, לעוסה טוב טוב, זה לא מגיע לקמח. כמו שמחד יאכל קמח, זה לא מחפשים נפח של קמח של מצות, כי קמח שרוצים, נפח של מצה אנחנו רוצים. וידוע שהקמח לחוד, המצה לחוד, כי יש בו יותר אווירים. לכן הבדיקה הנכונה היא מצה ממש. כן? וכיוון שכך, אז 11 גרם זה לכל היותר. מצת מכונה כזית. כן, ככה גם כן פוסק ראש הישיבה שיהיה. ככה הוא כתב את הדברים האלה פעמיים באור תורה. אמר, יש שיעור של מצה, כמה שדיברו איתו, אמר, לא, זה הולכים לפי הפירורים של מצה. לא לפי הלעיסה. את הראה שאמרתי, הוא לא כתב. זה ראה נכונה. אנחנו לא אוכלים קמח מצה, אנחנו אוכלים מצה מפוררת. צריכים לברך מה שאנחנו תבינו לאכול. לכן הבדיקה הנכונה היא בדיקה של פירורי מצה. לפיכך, שאלנו קודם לגבי אדם שרוצה לאכול בערב פסח, או בפסח, מצה מטוגנת וכיוצא בזה. אז ככה, הלכה למעשה. שיעור כזית של מצה, כן, שחייב בברכה האחרונה, הוא 11 גרם. שליש מצת מכונה. שליש מצת מכונה, אם אדם אכל, חייב בברכה האחרונה. אבל מה שאנחנו חושבים מדעת הרב חידה, לא סורים כמו דעת הרב בית דוד, אנחנו סורים שגם בפסח היא כסנין המצה. הקובעים עליה הסעודה, לפיכך, לברך המוציא לחם מן הארץ ובקת המזון, רק אם הוא אוכל יותר מקבצה. הקבצה כמה זה? אמרנו שכזית 11 גרם, קבצה 22 גרם, כך יותר, כך עוד שליש גרם, מצה שלמה. אדם שאוכל מצה שלמה של מכונה, יכול לברך אבו צלח מן הארץ, וקט המזון שאוכל עם התבשילים והסעודה, משופר. נטילה, נטילה, עם ברכה והכל. מצה אחת מכונה, המוציא לחם מן הארץ. לפי בית דוד, בלב אחי, אפילו פירור אחד המוציא. וגם לפי הרב חידה, קבצה ועוד, יש לך פה מצה של מכונה שלמה, אדם אוכל פחות ממצה של מכונה, אוכל פחות מ-22 גרם של מצת מכונה, אוכל פחות משתי שליש מצה, אוכל חצי מצה, לברך על זה מזונות ועל המחיה. בפסח אפילו. אדם לא רוצה כשת לספקות, כי לפי דעת בן דוד צריך לחמוץ עם קטע מזון. אז יוכל שאוכל, תמיד יוכל בסעודה, יוכל מצה. אנשים אוכלים מצה, מה זה מצה? מצה זה לא קשה לאכול מצה, רק מישהו, יש לו בעיה, אסור לו, זו בעיה. אבל אנשים רגילים, בריאים אוכלים, מה זה מצת מכונה אחת? זה כערף עין בולעים אותה. בעודה בכפוי ולעינה. אז לכן, מצת מכונה אחת זה לא קשה להחמיר. ככה אדם יציג את כל הספקות. כי אם הוא יאכל פחות מזה, זה ספק פחות להקל. אנחנו עושים בדין, זה סבל. אבל למה יעשה לי סבל? יוכל כתחילה, מצה שלמה תמיד, תמיד יהיה לו קטע מזון והמוציא לכל הדעות. זה, כמו שאמרתי לגבי הברכה. עכשיו, אדם מתגן מצה, הדין הוא ככה. הדין הוא שאדם מבשל, למדנו פעם את זה, אדם מבשל לחם, ויש בכל פרוסה כזית 30 גרם, בלחם זה 30 גרם, וזה לא נשבר, לא כלום על ידי הבישול, נשאר עדיין שלם, בקרטון נשארה מוציא בקט המזון. אבל הוא מבשל פחות מכזית, חצאי פרוסות, למשל, ואין בכל פרוסה שעור 30 גרם, או שעל ידי הבישול זה נמחה וכבר נתפרק הכזית ונהיה פחות מכזית, אפילו נראה לחם והכל, איבד בקט המוציא. ונהיה מעשה גדירה, מברך עליו מזונות, בעל המחיה, אפילו יאכל קילו, אפילו יאכל כמה שיאכל, כמו שאוכל לטריות. כי זה נפקע מתורת לחם ונהיה מבושל כבר. כמו כל השנה כולה. אדם שאוכל לחם מבושל, וזה פחות משעור כזית, נגיד, סיר של מרק, פירו בו תוכו שהוא כלי ראשון, פירו בו לחם. והוא כלי ראשון מבשל, היה צועדת בו, אחרי זה רוצים לאכול את המרק הזה עם הלחם. מה יברכו עליו? מזונות. אבל פירו את זה בקערה, בצלחת, זה כלי שני, זה לא מבשל, אז זה דינו דין אחר. כל שנראה לחם, הוא מוציא קטע מזון. אם בתורת לחם, כל כך הרבה נמחה שם עד שבא, אי אפשר להכיר מה זה, אולי זה עיסה, אולי זה לא לחם בכלל, ואחרי זה מזונות ועל המחיה. אבל אנחנו נתנים עכשיו בנקודה הראשונה. עכשיו, מה דין טיגון? יש פה איזה מחלוקת בין הפוסקים. מגן אברהם אומר, טיגון לא כמו בישול, אלא כמו כלי שני. ולכן אפילו פחות מכזית, אם יש צורת פת, ואיך על זה המוציא. והסכימו איתו כמה אחרונים. ומצד שני, הרבה חולקים עליו, אמרו לו, טיגון דינו כבישול. וכך המוכח להדיע כדבריהם, בדברי הרב רבני עונה במסכת ברכות. מה שככה מפורש בראשונים, ואין לנו באחרונים דעה אחרת כנגד זה בראשונים, גם כן יש סבב ברכות להקל, לכן הלכה למעשה, אם אחד מתגן לחם במשך השנה כולה, מתגן לחם, בביצה, במשהו, כמובן, יש שם שמן טוב, לא ככה לחות בעלמה. כמו שמתגנים תפוחי אדמה, שניצלים, ככה שם כמות שמן טובה. תגן לחם שלו שחום, הוא אוהב לאכול לחם שחום, ממתוגן, עם סוכר, עם עניינים, כל אחד לפי מה שרוצה. אז אם זה פרוסות כזית, המוציא, קטע מזון. אם זה פחות מכזית, ספק ברכות להקל, מזונות ועל המחיה. שנבוא לגבי דין מצה. מצה מתוגנת או מבושלת, אם יש בה בכל פרוס, אם אתה מתגן, נגיד, פחות בשיעור של 11 גרם, שמענו זה שיעור כזית, אתה מתגן פחות בשיעור משליש מצה, אתה עושה את המצה לרבעים, 4 חתיכות, אז זה פחות בשיעור של כזית. אתה מתגן אותה, ואיך על זה בורא מיני מזונות, ומחת השיעור על המחיה. אם אתה אוכל את החצאי מצות, למשל, לוקח מצה אחת מכונה, חותך לשתיים, מרטיב אותם, אחרי זה שם בפנים איזה מילוי, מקפל אותם, מתגן אותם. וזה נשאר ככה שלם, לא נשבר ולא כלום על ידי הזה, אז יש כזאי, עושה נטילה, המוציא בקט המזון. ויותר טוב, ככה לעשות. יכול חצאי כזה, תות מתוגנים. למה? כי אם יאכל פחות מכזאי, נכון לברך מזונות ועל המחיה, אבל זה מתנתין סבב פחות להקל. בדעת מגן אברהם לא ככה. אז למה למה להכנס לזה סבב מחוקית הפוסקים? אז יאכל שיעור של חצי מצה מתוגנת, ויש לו כבר המוציא בקט המזון לכל הדעות. אז בערב פסח, עכשיו חוזרים חזרה להתחלה, שאדם רוצה, אדם שהוא אין לו מה לסעוד, רוצה לאכול משהו בערב פסח, מצה אסור, חמץ אסור, מצה עשירה הוא לא מצה, אין לו, הוא לא עשה, אורז הוא לא אוכל, אז מה יאכל הבן אדם הזה? יאכל מצה מתוגנת, מצה מבושלת, יעשה כופתאות ממצה, יעשה זה, ואז ככה, כופתאות לוודאי מזונות, למה זה במפורר, כן, כמה שיוכל, זה שעושים אשכנזים, קוראים לזה קני דלח, קני דלח, לוקחים את המצב, טוחנים אותה, כמח מצה, עושים מזה איזה קציצה. טוב, זה בחטא, ועדיין מורים מני מזונות. אבל אם אתה לוקח מצה מתוגנת, תלוי כמה שעור לקחת. לקחת פחות מ-11 גרם, דיינו, חלקת המצה אחת ל-4 רבעים, וזה תיגנת אותה, וכתה מורים מני מזונות. לקחת מצה כזה, והוא עדיין בפסח עצמו ככה. אלא לפי דעתי, עדיף חצאי כזה, תות, ככה היא לוקחת המזון והמוציא לכל הדעות. כמו שאמרנו קודם, שרצו גם כן לאכול תמיד בפסח מצה שלמה והלאה. כדי שלא יהיה ספקות. גם...
בפסח למדנו עכשיו שעדיף לעשות
חצי כזה.
עכשיו,
בי"ד
גם
כן
יעשה המוציא.
כן, יעשה המוציא, לקחת המזון. אם אדם לא רוצה לאכול הרבה, זה משהו אחר. אבל אתה שואל, כדי שלא יקרה ספקות, כדאי ככה. אני אוכל לעשות עד שעה עשירית, מותר. זה בא כאן עד שעה עשירית, מי אוכל כבר? עכשיו שעון קיץ, מתי השקיעה? כן, נגיע לשבע, שבע וחמישה, בפסח, משעה ארבע. מי אוכל בשעה ארבע? לא אוכלים בשעה ארבע, אוכלים בשעה שתיים, שעה, כן. אז משעה ארבע ואילך, לא אוכל כבר הדברים האלה. אני אעשה לו כבר. עכשיו, לזאת לדעת, אף פי שמותר לאכול מצה שנתגנה, נתבשלה בערב פסח, אבל מצה שהיא עשו, מקמח מצה אפו עוגה למשל. לא בשלות, כמו קציצה וכמו טיגון, אלא אפו אותה מחדש עם סוכר וקקאו, בקשר לפסח. אז זה בכתב מורה מן המזונות. אבל אסור לאכול את זה, וזה מצה עשירה כביכול, לא יוצאים את זה לסדר. אבל אסור לאכול את זה בערב פסח. למה? כי זה מצה אפויה שלא יצא מן השם של מצה עדיין. כי שיש מצה יוצא על ידי בישול או טיגון, לא על ידי אפייה נוספת. וזה הטעם שאוכל צנימים, המוצאים כתב מזון. כי אין פה דבר שיוצאים מתורת, אין פה בשול או טיגון. אז שהוא שם שם סוכר, כמו היום לקח מצה, שם עליה ריבה, שם עליה שוקולד, ואוכל. נגיד, כיוון שהטעם שלי עכשיו שוקולד, אני מותר? לא, נכון להוציא מתורת מצה בלפסח, כזאת מצה, אבל המצה היא הבסיס שלה, המצה. גם קמח מצה אפויה, שאפו מן העוגה, בקרתו, מזונות אמנם, אבל אסור לאכול את זה בפסח, גם קודם שעה עשירים. דינו כמו מצה ממש.